במצוות ספירת העומר. אז יום טוב ראשון של פסח נקרא שבת, כידוע. סרטן לכם ממחורת השבת, מיום אבי יפה. אם אנחנו מחפשים את המיוחד ביום טוב ראשון של פסח שצריך לקרוא לו שבת בדווקא, זאת אומרת יש בו מה שאין ביתר היום, כל הימים הטובים, אז הם נקראים גם בפסוק מלבד שבתות השם, הם כולם נקראים שבתות. אבל יש ייחוד ליום הראשון של פסח שהוא נקרא שבת, ודווקא במצוות הספירה. אז השבת הזאת, זה מרומז וחזר, השבת הזאת המיוחדת לפסח זאת השבת של החמץ, שהיא נאמרה בתורה בלשון שביתה. בתורה זה נאמר בלשון תשבית ושעור מבטל. צריך להשבית את זה, זאת אומרת החמץ כאילו צריך לשבות, לא די לבאר, לא די לסלק, לא די לחסל, לא די, אני יודע, כל מיני לשונות אפשר היה להשתמש. תשביתו כתוב בתורה, התורה משתמשת במילה תשביתו, כלומר צריך להשבית את החמץ, להשבית אותו. אז כדרך ששובתים ממלאכה, ממלאכות של ימי החול, אז בשבת שובתים, כך יש ביאור החמץ, האי היות של החמץ בפסח נקרא בתורה בשם שביתה. זאת שביתה, זאת אומרת זה נקרא לשבות, זה נקרא שובתים מהחמץ. תשביתו שעור מבטך. יש כמה וכמה לשונות בתורה שנאמרים על וישבתי חיה רעה מן הארץ, גם זה כתוב. אבל בכל אופן הדברים האלה כשהם נאמרים בלשון שביתה יש להם כמובן כוונה מיוחדת. שביתה יש כאן, זאת אומרת יש כאן אותו מהלך שהוא מקביל כמו לעשיית מלאכה של ימי החול, והשביתה ממנה בשבת. בשבת שובתים מאותם מלאכות שעושים אותם בימי החול. זה קצת בולט, זה צד מסוים בפסוק, בעצם הפרשה. יש כאן הדגשה של ממוחרת השבת צריכים להתחיל לספור, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לשם, והמנחה החדשה הזאת כתוב עליה בפסוק, בהמשך, כמה מילים הלאה, חמץ תהיינה. חמץ תאפן, סליח. סולת תהיינה, חמץ תאפן. אז זאת אומרת, כתוב כאן שהספירה נמתחת בין שביתת חמץ לבין עד הרבה, הקרבת חמץ, חמץ תאפן, בדווקא חמץ. אז כך נמתחת לה הספירה, הולכת מהיום הראשון, ממוחרת השבת, ממוחרת הזמן שבו צריכה הייתה להתחיל שביתה, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לשם, זאת המפורש כתוב שזה זה הגמר של מצוות הספירה. ועל המנחה החדשה כתוב סולת תהיינה חמץ תאפן. זאת אומרת יש כאן הדגשה מיוחדת. דיני הקורבנות לא נאמרו בפרשה הזאת, הפרשה הזאת לא מדברת על דיני הקורבנות, היא לא מזכירה. אומרים הראשונים, הרמב"ן ועוד אומרים, הראשונים כולם, הפרשה הזאת לא מדברת על המוספים, היא מדברת רק על הקורבנות האלה שהם כאילו עצמו של היום, עצם עניינו של היום. יום תזיין בניסן, שהוא יום הקרבת העומר, שהוא מיוחד, זה לא מדיני, זה אלה הקורבנות שהם מדיני המועדות, המוספים הרי לא מוזכרים. והמנחה החדשה גם כן, יתר מוספי העצרת לא מוזכרים, אבל המנחה החדשה, אותם שתי הלחם כמו שהם נקראים, אותם מנחה חדשה שהיא צריכה לבוא חמץ, אז היא מוזכרת פה משום שהיא שייכת לעצם וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, עד אביאכם את במילים אחרות, עד אביאכם את המנחה החדשה חמץ. אנחנו צריכים לפרש לעצמנו גם את המיוחד בדבר הזה, גם את המיוחד בדבר הזה, וגם כפי הנראה את הקשר המיוחד של זה לספירה. הרגע של נטיעת מצרים, אותו רגע היה הרגע של מכת בכורות, שאז, בדיוק אז, הוכו בכורי מצרים, אז נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב לשון הגמרא, אוזן זו ששמעה כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אז כתוב כאן שאותה אמירה שנקראת עבדי הם ולא עבדים לעבדים, האמירה הזאת נאמרה כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות. באותו לילה שעברתי בארץ מצרים ופסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואז באותו זמן של מכת בכורות, זה היה הזמן שאמרתי כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. הפסוק כי לבני ישראל עבדים כתוב בפרשת בהר. זה נאמר הרבה הרבה אחרי כשפסחתי על המשקוף, זאת אומרת בתורה כמו שכתוב. אבל האמירה הזאת, החלוט של כי לבני ישראל עבדים, זה חל כשפסחתי על המשקוף על שתי המזוזות, והלך ומחר עצמו ירצה בפניהם, כך כתוב. אוזן, האוזן ששמעה, והמשקוף ושתי המזוזות שהיו עדים לדבר כשפסחתי עליהם, ואז נאמרה אותה אמירה שנקראת כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אז, אז זה חל באותו רגע בזמן מכת בכורות. אז כנראה הייתה עצם היציאה. אז גם התקדשו הבכורות, וזה דבר שהוא שייך לעצם יציאת מצרים, קידוש בכורות. יציאת מצרים כמו שהיא נמצאת אצלנו, אז היא נמצאת בחיוב מצה. התחייבנו, החג עצמו נקרא חג המצות, אנחנו התחייבנו במצה. גם זה קרה באותו רגע. אז לפרש את הדברים לפי ערכנו, מה שגילו לנו רבותינו, נגיד את זה בסגנון כמו שכתוב במערב. הגאולה היא תמיד העמדת הדבר על עצמו. כל שיעבוד נקרא שדבר יוצא מתוך עצמו והוא נעשה לא הוא עצמו. הוא יוצא מתוך עצמו, הוא משתעבד. זאת אומרת, כל שיעבוד עניינו עירוב של משהו מחוץ לעצמו בתוך עצמו של אותו נברא, של אותו משועבד, אותו יצור. יש משהו מחוץ לעצמו שמתערב בו בעצמו. כשהוא עצמו בלבד, זאת הגאולה. משום כך ניתנה המצה, שהמצה היא כך, אני צטט בערך, המצה היא הקמח והמים. זאת אומרת, עצם מזונו של אדם זה המצה והמים, הקמח והמים, סליחה, הקמח והמים בלבד. כל חימוץ יש בו תוספת מחוץ לעצם הדבר. נמצא שאם יש אוכל למאכל חמץ, נקרא מאכל שאיננו עצמי. מאכל כזה ראוי למי שהוא לא הוא עצמו, אבל למי שנהיה הוא עצמו ראוי לו מאכל מצה. זאת אומרת, המצה היא האוכל עצמו, הוא בלבד. כל תוספת על הדבר הזה, כל תוספת שהיא מחוץ לעצמו על הדבר עצמו, אז התוספת הזאת היא בוודאי, כן, בוודאי גמור. התוספת הזאת היא יתר קרטור, תוספת שבגרה. זאת אומרת, היא פועלת פעולה הפוכה, במקום להוסיף, אז כאן בוודאי שהיא גורה.
התוספת הזאת גורה. זאת אומרת, התוספת הזאת מסיתה את הדבר ועושה אותו ללא הוא עצמו. כיוון שלחם הוא עיקר מזונו של אדם, אלו דברי אמר, לחם הוא עיקר מזונו של אדם, אז נמצא שכאשר האדם עומד על עצמו, ראוי לו מזון של עצמו. כאילו המזון כשלעצמו נחשב המזון מצה. מזון שהוא לא כשלעצמו, לא, זה לא מזון עצמי. לחם שהוא לא עצמי, זה נקרא לחם חמץ. תוספת הקמח והמים, אז מתווסף כאן החימות, התפיחה, אותם טעמים נוספים שהם לא הטעמים של הקמח והמים בעצמם. זאת אומרת, מה שיוצר את הלחם בעצמו, אז הוא עצמו, זאת המצה. המצה היא הלחם בעצמו. וכל התוספות האלה ראויות למי שבעצמו ישנם דברים נוספים. מי שמעמידים אותו על נקודת עצמו, אז זה מה שצריך לתת לו, מזון שהוא מזון שראוי למי שהוא עצמו. נוסיף כמה מילים. המהר"ל רומז את זה במקום אחר, אבל בגמרא כתוב, יש מחלוקת בגמרא, מחלוקת תנאים, מה היה העץ שאכל ממנו אדם הראשון. אז כתוב בגמרא, דעת רב יהודה שעץ שאכל אדם הראשון חיטה היה. בתניה, אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רב מאיר אומר, גפן היה, שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין. רב יהודה אומר, חיטה הייתה. מדוע? שאין התינוק יודע לקרות אבא ואימא עד שיתאום טעם דגן. תינוק, ילד קטן, לא יודע לומר אבא ואימא עד שיתאום טעם דגן. משום כך, מוסיף רש"י, זה נקרא עץ הדעת. שאין התינוק יודע לקרוא אבא ואימא, וזה נקרא עץ הדעת. למדנו אם כן, וככה משמע שזאת ההלכה, ההלכה כן. כמו שכתוב שבעצרת נידונים על פירות האילן, ואמר הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בברייתא, שהיא ברייתא מפורסמת מאוד ראש השנה, אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן. מוסיף רש"י, ואתיה כמאן דאמר, הרי הם מביאים מחיטים, לא מביאים מפירות האילן, ואתיה כמאן דאמר, עץ שאכל ממנו אדם הראשון חיטה היה. זאת אומרת שהחיטה נידונת כעץ. אז לכן אם רוצים להביא על פירות האילן כדי שיתברכו, אז מביאים מחיטה שגם היא מין עץ. כך כתוב, וזה סתם. על כל פנים כתוב כאן, למדנו מכאן שאין התינוק יודע לומר אבא ואימא עד שיתאום טעם דגן, ומכאן אנחנו לומדים שאותו דגן, הדגן הזה הוא עץ הדעת, זה שנותן לאדם דעת, הוא זה שנותן לו דעת. למדנו מכאן שנקודת השורש של דעת היא הדעת לאן הוא שייך, הדעת מי אבא. אין התינוק יודע לומר אבא ואימא עד שיתאום טעם דגה. אז כשהוא יודע לומר אבא ואימא, זאת מבואר כאן שזאת הראשית של דעת. ראשית דעת היא, הדעת נקראת לדעת מאיפה, מאין, מי אביו, על מי הוא מתייחס, לדעת את ראשיתו, לדעת את השורש שממנו הוא בא. זאת נקראת דעת, זאת הדעת. זה הרי מפורש בגמרא, שאין התינוק יודע לומר אבא ואימא עד שיתאום טעם דגן. ומכאן שאותו דגן זה עץ הדעת. מה כתוב? גם זה גמרא מפורסמת. בסוף לעולם הגזול, כתוב בגמרא, גם ידוע. יכול לאכול כזית דגן, דהיינו, תינוק שיכול לאכול כזית דגן, ככה כתוב בגמרא, מרחיקים מצואתו ממימי רגליו. צואתו, ממי רגליו, נחשבים לצואה, זאת אומרת לדבר מאוס, דבר מגונה, דבר לא טוב, שצריך להתרחק מזה, דהיינו להרחיק מזה דברים שבקדושה. אי אפשר לומר דברים שבקדושה על יד הפרשותיו של תינוק שאוכל, יכול לאכול כזית דגן. כתוב בגמרא, כזית דגן בכדי אכילת פרס. כמה אומרת הגמרא? צריך להיות דווקא כזית דגן בכדי אכילת פרס. אומרת הגמרא, ובגדול אף על פי שאינו יכול לאכול בכדי אכילת פרס. יש סיבה שגדול לא יכול לאכול בכדי אכילת פרס, אז מרחיקים מצואתו ממימי רגליו בלב אחי, גם אם הוא לא יכול לאכול. מדוע? אומרת הגמרא, משום שיוסיף דעת יוסיף מכאוב. כך אומרת הגמרא. אז מפורש גם פה בדברי הגמרא שאותו דגן נקרא הוא זה שנותן דעת. הוא זה שנותן דעת. רק מצד אחד הדעת הזאת מתבטאת, מצד אחד הדעת הזאת מתבטאת בתוספת דעת, דהיינו באפשרות, כמו שכתוב הדגן הוא זה שנותן דעת, והדעת שהוא נותן זה לומר אבא, אמא, כמו שכתוב בגמרא. ואותה דעת עצמה שממנה הוא יודע, ממנה יש לו דעת, אז אותה דעת עצמה היא זאת שנותנת לו את את הצד שכנגד גם. ננסה להסביר לעצמנו ולהבין לפי ערכנו, עד כמה שאנחנו יכולים. מה שקרה בחטא אדם הראשון היה קלקול, עיוות, באותה מציאות שנקראת דעת. אותה דעת, זאת, היא זאת שנתעלתה, היא זאת שנתקלקלה, והיא זאת שנתווסף עליה דבר שהוא מחוץ לעצמה. עצמה של הדעת, כמו שהיא יצאה מידו של הבורא, כמו שהיא נבראה. הדעת עצמה, כמו שהיא הייתה, כמו שהיא נבראה, כמו שהיא ירדה מלמעלה. הדעת עצמה היא דעת טוב. מה שנתווסף על ידי אותה אכילה אסורה, אותה אכילה שהיא נאסרה עליו, והיא הייתה שורש כל חטא בעולם, שורש כל רע שישנו בעולם. האכילה הזאת הביאה דעת טוב ורע. כלומר, דעת טוב ורע פירושו שאותה דעת שתופסת כשם שהיא יכולה לתפוס טוב, כך היא יכולה לתפוס רע. בירוש הדברים, הכוח המיוחד הזה שנקרא דעת תמיד הוא זה שנקרא בלשון חכמים הכוח העצמי של האדם. זאת אומרת, תפיסת עצם תמיד, תפיסת עצמיות עצם תמיד נמצאת בדעת. אדם יכול להשכיל כל מיני השכלות, יכול להתחכם, יכול להתבונן, יכול הרבה להבין, יכול להיות חכם מחוכם, אבל עדיין הדברים תלויים ועומדים. עדיין הדברים אינם, אין תפיסת עצם בדברים האלה. החוכמה נתפסת תמיד כיש אפשרות כזאת, הבנה נתפסת גם היא כאפשרות. התפיסה שנקראת, כן, נשתמש בלשון הרחוב, אותה תפיסה שנקראת זהו זה, אותה תפיסה שנקראת זהו, כך הוא הדבר ומזה אי אפשר לזוז. בכל חוכמה ובכל התבוננות תמיד ניתן איזה ערעור, איזה פקפוק. אפשר להתחכם יותר, אפשר להמציא איזו המצאה שתערער את הביטחון שיש. אפילו שישנם ראיות מוכחות, אין ראיה שאין עליה תשובה, אין קושיה שאין עליה תירוץ, ואין תירוץ שאי אפשר להמציא עליו קושיה. תמיד אפשר עוד ועוד, תמיד עוד להתבונן, אז הדברים לא גמורים, לא סגורים, לא בטוחים לגמרי. הדברים נעשים בטוחים בכוח מיוחד בנפש, הוא נקרא דעת. דעת היא תמיד הכרעה לכיוון מסוים, כל שיקול דעת, כל שיקול דעת, כל הכרע דעת, הדעת מכרעת, כמו שכתוב בגמרא. שיקול דעת, הכרע דעת, הכוח השוקל והמחליט והקובע, זה אומנם כך ודווקא כך, בשום פנים ואופן לא אחר. כל קביעה שכזאת נקראת דעת. הכוח לקבוע, הכוח לתפוס דברים באופן לפי ערכנו, יחסית, כן, עבורנו, באופן, כן, שבשבילנו מוחלט. אני יודע שזה כך. אני יודע שזה כך. לא שאני סבור שזה כך. נדמה לי שזה כך. יש לי ראיות שזה כך. אני נוטה לחשוב שזה כך, מכוח כך וכך וכך ראיות. עוד ראיות ועוד ראיות ועוד ראיות. אפשר לגבב ראיות, אפשר תמיד על כל ראיות אפשר להביא ראיות שכנגד. ועל כל טיעון אפשר להמציא טיעון נגדי, קרוב יותר, רחוק יותר, אבל מכאן זה לא יהיה מוכרע. מכאן זה תמיד יישאר באיזה אופן שהוא מפוקפק. הכרעת דעת, הדעת מכרעת, כמו שכתוב עוד מעט, הדעת שוקלת, הדעת מכרעת. כל כוחה של הדעת היא לא היא תמיד לא בתפיסה חיצונית של הדברים. כשהדברים נתפסים בלי זהות מלאה איתם, הדברים נתפסים כ אני מתבונן בהם, אני מתחכם בהם, אני רואה אותם, אבל הם לא חלק ממני. הכרע יכול להיות אך ורק בזמן שאותה תפיסה הופכת להיות חלק ממני, הופכת להיות חלק מעצמי. היא ואני אחד הם, אנחנו אחד. זאת אומרת, זה נקרא דעת. הקודש, המילה דעת פירושה, זאת השימוש במילה דעת, אז הוא שימוש למה שנקרא חיבור של עצם החיים. והאדם ידע, כמו שכתוב. כל דעת היא כזאת. כל דבר, כל השקפה, מחשבה, כל תפיסה שאני מתחבר אליה, חיבור עצמי. זאת אומרת, חיבור שאנחנו נעשים אחד. החיבור הזה הופך את הדבר הזה המתחבר כגופי, אני והוא כגוף אחד. זאת דעת. זאת אומרת, עוד פעם, כל התחכמות, כל תפיסה, כל הבנה, כל דרגה של חוכמה, תהיה איזו שתהיה. אבל אם זה עדיין באותה בחינה שנקראת התחכמות, או הבנה, או הבנה אפילו יותר עמוקה, כל הדרגות האלה כולם לא הופכות להיות זהות של עצם, של המתבונן עם הדבר שהוא מתבונן. זאת לא זהות, זה לא נהיים אחד, זה לא... זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי. זה חלק ממנו. חלק ממני, זה עצמי. ואם אני מצטרף לדבר הזה, זאת אומרת, אני איתו יחד, זה נקרא דם. הדבר הזה הוא אני, חלק ממני. הוא מתחבר אליי חיבור של בעצם. דהיינו, הוא מצטרף אל עצמי שלי. התפיסה הזאת היא שנקרא דם. וכל מה שלא מגיע לתפיסה כזאת, אז הוא לא בדרכן של דם. יכול להיות בכל מיני דרגות אחרות, תהיינה איזו שתהיינה, אבל זאת לא הדרגה של דעת. בר דעת, בר דעת, אדם בר דעת. נקרא כזה דעת הפכה להיות חלק מעצמו, חלק מעצמו, הוא נקרא בר דעת. כל מי שהדעת נמצאת אצלו, אבל היא לא חלק מעצמו, היא לא הוא עצמו, אז האדם הזה יכול להיות חכם ויכול להיות נבון. צריך להבין ברש"י על הפסוק והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אומר שם רש"י, דעת רוח הקודש. כך אומר רש"י. צריך להבין התפיסה הזאת שנקראת רוח הקודש היא לא נובעת משום מקום אחר, היא נובעת אך ורק מהכוח הזה שנקרא דעת. התפיסה שנקראת רוח הקודש אין בה אף פעם שום דרכי חוכמה ודרכי בינה כדי להגיע אליה. תפיסה שנקראת רוח הקודש היא תמיד כאילו תפיסת עצמו של דבר. מאין לך? זו מניין לך? מה זאת אומרת? זו מניין לך? איך אתה מוצא את הדבר הזה כברור? מאין לך הדבר הזה? כל מי שמביא ראיות לדבר הזה, ראיות תהיינה איזו שתהיינה, אז הראיות הן מפקיעות את הדבר הזה מתפיסה של רוח הקודש. זאת אומרת שהדבר הזה נתפס מכוח הראיות, מכוח המסתבר, מכוח המוכח, מכוח משמע ככה, מוכח ככה, נראה ככה. תפיסה כזאת לא נקראת רוח הקודש. רוח הקודש נקראת תפיסה של עצם. זאת אומרת הדבר הזה הוא כך הוא הדבר הזה, כשם שאני עצמי, כך גם הדבר הזה. זאת אומרת, אני מוכן לתת על הדבר הזה את נפשי. אני לא יודע מאין, אני לא אוכל בשום פנים ואופן להוכיח לך אותי. זאת נקראת תפיסה של רוח הקודש. כל תפיסה שאפשר להגיע אליה בדרך מדרכי ההיקש, כמו שכתוב בראשונים, אז כמובן התפיסה הזאת לא נקראת רוח הקודש. אני יכול להגיע לזה באחד מדרכי ההיקש, אז הדבר מסתבר, הדבר מוכח, הדבר הוא נתפס ככל יתר הדברים, כמו יתר החוכמות. ובדעת זאת רוח הקודש. התקלקל בחטא אדם הראשון, ולכן זה לא בר תיקון עד ביאת הגואל. זאת אומרת, היו כמה אפשרויות לתקן את זה, אבל כיוון שהם הוחמצו אותם אפשרויות, אז מאז הדבר הוא לא בר תיקון עד שהדבר הזה יתוקן על ידי בורא העולם בעצמו. הקלקול, הפגם בחטא אדם הראשון, היה פגם בעצם. זאת אומרת, ישנה מציאות כזאת שהאדם יתפוס את עצמו כמזדהה הזדהות עצמית עם רע. מאז אז הדבר הזה הוא לא בר תיקון, משום שאין מי שיתקן. המתקן בעצמו נפגע. תיקון צריך מאיזשהו שורש שהוא לגמרי לגמרי נקי. ברגע שהדעת נפגמה, אז אין מאין, אי אפשר תיקון שלם. אנחנו מכוח עצמנו לא יכולים לתקן. אנחנו מעצמנו לא יכולים לעשות, משום שהעצמנו פגום. אז מאין נביא תיקון? מאז הדבר הזה איננו בר תיקון. זאת אומרת, מה שקרה כאן בעצם, כן, מה שקרה כאן, אז קרה מה שנקרא עצמי בלשון חכמים, הוא זה נפגם. זה נפגם וזה... ברגע שזה נפגם, אז בו זמנית, אז גם נסתם הגולל על האפשרות לתקן. זה לא ייתכן. אין אפשרות לתקן, אלא אני מתוך עצמי יכול לצאת, אני יכול לחלץ. אבל גם המחלץ וגם המחולץ, שניהם יחד פגומים. אז מי יחלץ? החטא הוא זה, עצם החטא הוא בעובדה שנהייתה, נולדה, נוצרה דעת רע, כשם שיש דעת טוב. הדעת בעצמה תופסת, מזדהה עם הרע הזדהות של עצם, הזדהות עצמי. האדם מזהה את עצמו, תופס את עצמו, עצמו, גם ברע כמו בטוב. זו הדעת טוב ורע. תנו גילו לנו שבגלל הדבר הזה אז ישנה מציאות כזאת שנקראת שהאדם יוכל להוליד. הגמרא לומדת מפסוק, אמר רבי ירמיה ורבי אלעזר, כל אותם השנים שהיה האדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושדין ולילין, שנאמר ויחי אדם 30 ומעט שנה ויולד בדמותו כצלמו. אומרת הגמרא, מכלל דעד העדנה לאו בצלמו עולי. זאת אומרת, כתוב כאן שהאדם הראשון הוליד בדמותו כצלמו, וזה כשהוא הוליד את שת, כשהוא היה בן 130 שנה הוא הוליד את שת, שהוא ויולד בדמותו כצלמו, כמו שכתוב בפסוק. אומרת הגמרא, מכאן דעד העדנה, זאת אומרת עד ויהי בן 130 שנה, אז הוא הוליד לו בדמותו כצלמו. אז גילו לנו רבותינו, גם זה מרומז במערה, אבל רבותינו גילו לנו זה יותר בהרחבה, כמה וכמה. בעצם שורש הדברים נמצא בחזר. אז הרחיבו קצת יותר מזה אחרים. זה דבר מוכרח, משום שברגע שדעתו של אדם נפגמה, אז גם אותו כוח שנקרא וידע ויולד, אותו כוח חייב לבוא גם לידי ביטוי. כדרך שכדי לבדוק אם אדם הוא בר דעת או לא בר דעת, אז הבדיקה היא בכוחות ההולדה. תמיד שם נמצאים הסימנים, והבנים הרי הם כסימנים, או עדיף הם מסימנים. כוחות ההולדה הם הסימנים לאדם שהוא בר דעת, סימן לאדם, אותם סימנים שהוא גדול ובר דעת, אז הם בכוחות ההולדה. שם נמצא הסימן שהוא בר דעת, שם נמצאים הסימנים. אם הוא מוליד, אז זה עדיף אין סימנים, אין צריך לבדוק בסימנים. מוליד, אז הוא גדול. דהיינו, גדול, כלומר בר דעת, שמחויב בכל המצוות, יכול לעשות כל חלות שבעולם, שהיא צריכה דעת. כל דין, כל דבר, יכול לקדש, יכול לגרש, יכול כל דבר לעשות, זה מי שיכול להוליד. כלומר, הביטוי החיצוני למה שנקרא דעת, הביטוי החיצוני בדבר הזה, הוא בכוחות הולדה. כשהאדם קיבל דעת רע, אז גם היא צריכה הסימנים. הסימנים שלה היא הוויולד שלו בדמותו בדמותו. אותו ויולד שלו בדמותו כצלמו, היא הסימנים של הדעת הרע, של אותה דעת רע. אותה דעת תגומה, אותה דעת שהיא הזיוף של העצמי, הזיוף של אותו עצם. הדעת הזו גם היא צריכה את הסימנים שלה. הסימנים האלו הם ויולד אבל לא בדמותו כצלמו, לא בדמותו כצלמו. וזה חייב להיות ככה, למי שמתבונן. זה נפלא. רמזו לזה רבותיהם. הם מראים באצבע. מי שמזייף באמירת אבא, דהיינו, הוא קורא אבא למי שהוא לא בדמותו כצלמו באמת. הוא לא יודע לקרוא אבא נכון. אז הוא גם מוליד שלא בדמותו כצלמו. זאת אומרת, כך הוא שם את עצמו באותה מערכת של ליבוש. ראינו מקודם ששורש הדעת נמצא באפשרות, בכוח, לומר אבא. שאי התינוק יודע לומר אבא עד שהוא אוכל מעץ הדעת. עד שהוא אוכל חיטה. וחיטה זה עץ הדעת. אז תינוק לא יודע לומר אבא, אמא, עד שהוא אוכל מעץ הדעת.
אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, אז הוא אמר אבא ואימא למי שאינם אבא ואימא. אומר לעץ אבי אתה ולאבן את ילידתי. זה המפורש בפסוק. זאת אומרת, אומרים אבא ואומרים אימא למי שאינם אבא ואינם אימא. מעולם. מי שאביו ואימו הם עץ ואבן, אז ילדיו הם לא בדמותו כצלמו, זה חייב להיות כך. זאת אומרת, הוא שם את עצמו במערכת ייחוס אחרת. זאת מערכת דעת אחרת.
גאולת מצרים בשורשה הייתה גאולה על מנת להגיע לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. גאולת מצרים הייתה, כן, הייתה כדי להעמיד את עצמנו על אותו אנוכי שהוא העצמי לנו ביותר. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי, כתוב נתקעו, כך אומרים חזר, נתקעו דברי תורה בלבבה. פירוש נתקעו פירוש חזר אומרים את זה בשני הצדדים. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בחזר, גם במדרש בשמות וגם במדרש בשיר השירים ובכמה מדרשים זה כתוב, כך שזה כתוב בחזר לפחות חמש פעמים. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי, נתקעו דברי תורה בליבה. ובשעה שאמר לא יהיה לך, נעקר יצר הרע בליבה. כך כתוב. הפירוש של נתקעו דברי תורה בליבה ונעקר יצר הרע מליבה, פירושו שאותם דברי תורה נתקעו בליבה, זה לא הכוונה שנתקע, כן, כמו שאנחנו משתמשים היום. נתקעו דברי תורה בליבה, זה הכוונה שנהיה אחד איתם. נעקר יצר הרע מליבם, פירושו שהם נהיו מציאות אחרת. ועליהם נאמר, כשהם שמעו אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, אז עליהם נאמר, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. ובשעה שעשו את אותו מעשה, את אותו חטא העגל, אז הוא כתוב מפורש, זה כבר כתוב מפורש בגמרא, שזאת הייתה חזרה על חטאו של אדם הראשון. שוב, חזרה על חטאו של אדם הראשון, פירוש שהם עקרו מעצמם את אותו נתקעו דברי תורה בליבם של אנוכי. נתקעו זה הכוונה שהם נעשו אחד עם אותם דברי תורה, ההזדהות שלהם הייתה עם אותם דברי תורה. ונעקר יצר הרע בליבם, פירושו שיותר הם לא יכולים להזדהות עם רע, אין אפשרות להזדהות עם רע. זה היה אנוכי ולא יהיה לך. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אותה אנוכי ולא יהיה לך ששמענו מפי הגבורה, הם שעשו, שינו את עצמנו לנתקעו דברי תורה בליבם ונעקר יצר הרע מליבם. דהיינו, הכוונה כאן היא לא שמיעה טובה יותר, אלא הכוונה כאן איחוד של זהות. זה נקרא נתקעו דברי תורה בליבם, אחד עם ליבם זה נעשה. נעקר יצר הרע מליבם, זה כבר נעקרה האפשרות להזדהות עם הדבר. כשעשו אותו מעשה, עשו את חטא העגל, כשעשו את חטא העגל, אז הייתה פשוט חזרה על חטא אדם הראשון. הרגע של יציאת מצרים, אותו רגע של יציאת מצרים, הוא אותו רגע שכביכול עליו אמר הקדוש ברוך הוא בני בכורי ישראל, אז זה חל באותו רגע של יציאת מצרים. אז באותו רגע קרה כך, קרה, פסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים. באותו רגע נתקדשו בכורי ישראל כי הם בני בכורי ישראל. זאת אומרת, נתבטלו בכורי מצרים כי נתגלה שאין להם קשר, הם לא בחורים, זאת אומרת אין להם בעצם זכות קיום. ונתקדשו בחורי ישראל כי הם בני בחורי ישראל. זמן כזה מחייב מתן מזון, שהמזון הזה ילמד, או המזון הזה הוא יהיה
מזון שלומדים בו להגיד אבא באמת, להגיד אבא ואמא נכון. זה המזון שמקבל אדם שדעתו, דעתו, דהיינו במילים אחרות, עצמיותו, כי הוא עצמו באמת, בלי שום תערובת של משהו נוסף, כשמתערב משהו נוסף, כשמתערב משהו נוסף בתוך עצמו, בתוך העצמו, העצמו שדיברנו, כמו שדיברנו עליו, כשמשהו נוסף מתערב בזה, אז כמובן זה הולך הצידה. זה הולך הצידה מצד אחד, הוא קורא אבא למי שאיננו אבא, ומצד שני אותה דעת יש לה את סימניה שלה. הסימנים שלה היא בנים, הרי הם כסימנים, שדים, רוחים, לילים, כמו שכתוב בגמרא, הם הסימנים של אותה דעת רע. עדיף הם מסימנים, הם אותם אלה כך זה הביטוי, כך זה יוצא לפועל אותה דעת רע. עצמיות של רע מוציאה לפועל נבראים כאלה שעצמיותם רע. זה לא בדמותו רצון. זה מה שלימדו אותנו רבותי, עוד המצה של יציאת מצרים, המצה, אותה מצה שאנחנו אוכלים. מצה זו שאנו אוכלים, אותה מצה שמכוחה, מכוחה, בגללה, כן. אז כל הזכר ליציאת מצרים של זמן חירותנו נקרא חג המצות בלשון התורה. התורה לזמן חירותנו קוראת חג המצות. זמן חירותנו פירושו אותו זמן שבו למדנו על עצמיותנו, זה נקרא זמן חירותנו. והזמן הזה נקרא בלשון התורה חג המצות. דהיינו, זאת צורת אדם שמאכלה עצמי, שהיא עצמה ומאכלה עצמי. דהיינו, דעתה היא דעת אחת, אין לה דעת נוספת, אין לה עוד דעת. דעתה היא דעת של יודעת להגיד אבא ויולדת בדמותה כתומה. יציאת מצרים, אותו רגע של מכת בכורות, אותו רגע חצות, אותו רגע שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, באותו רגע אז מתגלה בעולם השורש של אותה דיברה שנקראת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אנוכי, אותו אנוכי שכשהוא נאמר אז נתקעו דברי תורה בליבה, וההמשך שלו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה המשך, זה כתוב באותה פרשה, זה בפרשה אחת. לא תרצח ולא תגנוב, עם שתי פרשות נפרדות, אנוכי ולא יהיה לך עם פרשה. תורש לאותה אמירה, לאותה הגדת אנוך, השורש היה ברגע של יציאת מצרים. באותו רגע של יציאת מצרים אז נתגלה בעולם, נתגלתה בעולם המציאות הזאת שנקראת, כן, נקראת הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ומכוחה נאמר אנוכי השם אלוקיך. כדי שאנחנו נוכל להבין, לשמוע בזמן חירותנו, נוכל להבין שזה אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז נתנו לנו את אותו מזון, אותה חיטה שמכוחה התינוק בספר יחזקאל כתוב ביציאת מצרים, ומולדתך ביום הולדת אותך, זה נקרא רגע של לידה, ומולדתך ביום הולדת אותך. אז כתוב שם עריכות דברים, איך ש עם כנסת ישראל, כלל ישראל, נראו כוולד לידה לא מטופלת, מוזנחת מאוד. הוכתן לא חוטלת והומלח לא הומלחת. בקיצור, לא קראת את שרך ולא. לידה מאוד מוזנחת, לידה פרימיטיבית, מאוד מוזנחת. ואבוא עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. כך כתוב. דהיינו, אז היה הרגע של הלידה של כלל ישראל. כיוון שאנחנו היינו אז כתינוק שיצא ממעי אמו, אז צריך לתת לו אפשרות כדי שהוא ידע לומר אבא. ידע לומר אבא, זאת אומרת שהוא יוכל לשמוע את אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כדי שהוא ידע לומר אבא, נתנו לו אוכל, נתנו לו את המצה, והמצה הזאת מלמדת לומר אבא דווקא לאבא הנכון, רק לאבא הנכון. המצה הזאת היא הדגן, היא האוכל, היא הכזית דגן העצמי שמלמד לומר אבא למישהו אבא בעצם. אומרים אבא למישהו אבא בעצם, אז התולדות שיוצאות מאותו אדם הן בדמותו כצלמו. זה המשך, המשך אחד. אין כאן חריגה, אין כאן שום. תמיד ממשיך, מכיוון שהוא מחובר אחורה, אז הוא גם קדימה מחובר בדמותו כצלמו. כיוון שגם הוא מחובר אחורה בדמותו. פוליט בדמותו כצלמו. כל זה רק במשך הזמן שכלל ישראל מתברר. זאת אומרת, אותה נקודה צריכה עדיין להתברר, אותה נקודה עצמית. זמן חירותנו פירושו זה הרגע של הגילוי של אותה עצמיות של כלל ישראל. אז אי אפשר לחרוג חריגה, אז אי אפשר. אז כל חריגה, כל אכילת חמץ תהיה אז סילוק של אותו גילוי עצמות של כלל ישראל, סילוק של אותו זמן חירותנו, סילוק של אותו אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שחייב להיות נאמר מכוחו אנוכי השם אלוקים, אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל אחרי שהנקודה הזאת נתבררה והוא עמד על עצמו לגמרי, הוא יודע בדיוק, הוא יודע מי הוא עצמו, אז אין לו מה לפחד מחמץ. יותר אין מה לפחד מחמץ, זה ברור. הדבר זה נאסר, הדבר הזה מפורש בדברי חז"ל עצמם, אבל רבותינו לימדו אותנו להבין אותו רגע של ברור, אותו רגע שבו חירותנו מתברר. זאת אומרת, זהו הרגע שאנחנו צריכים להתעמד על עצמיותנו. אנחנו מעמידים את עצמנו על אותה נקודת עצם, נקודת עצמיות. אז באותה שעה כמובן כל מה שיתערב יפסיד, יתלקל, זה בלתי אפשרי כמובן. אחרי שהדבר הזה מתברר, אז כבר שום כוח בעולם לא יכול. אחרי שנתברר, אז כל דבר הוא יודע את עצמו, ויודע שכל מה שמגיע לכאן זה לא עצמו, זה לא זה, זה לא עצמו. הדבר נתפס כלא עצמו. כל דבר שהוא עדיין לא בירר לעצמו את נקודת עצמו, אז הוא, אם יתערב כאן משהו אחר, אז זה יתפס גם זה כעצמו. ברגע שאותה נקודה נתבררה, אז כמובן כל מה שיתווסף אחר כך, אז הוא ממילא מתווסף כתוסף. אז זה אפשרי. עוד כמה מילים על מה שנוגע למצבנו שלנו. אתם קרויים אדם. אותה צורת אדם, אותה צורת אדם שהיא אותה צורת אדם שאליה מכוונים הדברים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אותה צורת אדם היא כנסת ישראל עצמה, כלל ישראל עצמה. כלל ישראל נושא בתוכו, הוא כלל ישראל ככלל ישראל, הוא צורת אדם. ומכיוון הועיל ואחרי החטא, אז צורת אדם נתגלתה בשתי צורות. צורה אחת שנקראת בדמותו כצלמו, צורה אחת שנקראת לא בדמותו כצלמו. ישנה צורת אדם שהיא תולדה של עצמיות לא נכונה. זאת לא העצמיות הנכונה. צריך להאריך בדברים. אני אגיד רק את מה שכתוב בדברי הגר"א. על הפסוק וגם ערב רב עלה איתם, אומר הגר"א שערב רב בגימטריה דעת, כלומר בתוך הרחבת דברים הגר"א מדבר על עוד כמה וכמה דברים. מה שנוגע לנו זאת נקודה אחת. כל זמן שלא עמדנו על הבירור של מה שהוא עצמי לנו באמת ומה שמתווסף לנו עם תחושה של עצמי, אבל זה לא עצמי, זאת נקראת תולדת דעת רע, זאת לא תולדת דעת טוב. זה לא בדמותו כצלמו. וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה. מה, איפה אנחנו צריכים לשמוע את אותה תפיסה שנקראת שבת בביטול החמץ? מהי השבת בביטול החמץ? דרך כדרך שששת ימי החול, אז עשית כל מלאכתך, ביום השביעי שבת לשם אלוקים. השבת הזאת, כמו שכתוב בחז"ל, היא יציאה באותם ששת ימי החול, כדרך ששש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. כמו שכתוב, חז"ל אומרים את זה בסירוף. זה מקביל. העבודה מתפשטת, העבודה, המלאכה, כן, ביום הניח השם אלוקיך עליך. בחלק גם מן העבודה הקשה, כל העבודה עניינה העבדות נקראת על שם העבודה. ששת ימים תעבוד ויום השביעי שבת לשם אלוקים. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. גם במלאכתך שאתה עושה אתה תעבוד, תעבוד, תעבוד פירושו תהיה עבד. יש כאן שיעבוד. שבת כידוע, עצם ההזהרה של שבת זה למען ינוח. אפילו שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר, זה חלק מדיני שבת. אין עשיות מלאכה בשבת, זאת אומרת אין גם שימוש במישהו בשבת. פרטן לכם ממוחרת השבת פירושו, ממוחרת אותו יום שיצאו לחירות. יום היציאה לחירות נקרא שבת. זאת נקראת שביתה. נקודת השביתה פה היא העיקר. לא מדובר פה עלה. וספרתם לכם מן היום שבו חלה, ממוחרת היום שבו חלה החירות, השביתה, השביתה מהעבדות, כי לי בני ישראל. אבל הספירה היא המהלך, היא יציאת מצרים לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מיציאת מצרים אל אנוכי השם אלוקיך, כאן נמתחת הספירה. רק בגלל הספירה, זאת אומרת, רק בגלל זה שאנחנו לוקחים אותה נקודה שקיבלנו שם בשביתה של יציאת מצרים ממוחרת השבת. השבת היא היום של השבת עצמה. ממוחרת השבת צריכים להתחיל לספור עד לאנוכי. הביטוי של האנוכי זה והקרבתם מנחה חדשה שהיא צריכה להיות חמץ. היא צריכה להיות חמץ. חמץ תאפה. המילה חמץ כתוב ברמב"ן בעוד ראשונים. הרמב"ן אומר שפירוש המילה חמץ זה כמו מעוול וחומץ. מישהו שעושה עוולה. הרמב"ן אומר שזה מאותו שורש של המילה חומץ. מי שלוקח את מה שלא שלו, משתמש במה שהוא לא הוא עצמו, במה שלא לא שייך אליו בכלל, זה נקרא חמץ. חמץ פירושו דבר שחומץ, דהיינו חומץ ממשהו אחר, לא מעצמו, זה לא שלו. הוא חומץ משהו כאן שהוא לא הוא ולא שלו. רק באופן כזה וספרתם לכם וספרתם לכם ממוחרת השבת ביום אביאכם את עומר התנופה. ממוחרת השבת תתחילו לספור עוד פעם ספירה חדשה. שבע שבתות תמימות תהיינה, דהיינו שבע פעמים ששת ימי מעשה ושביתה. עד ממוחרת השבת השביעית תסגרו 50 יום ואז להיקפתם מנחה חדשה, ואותה מנחה חייבת לבוא חמץ. פירוש הדבר, כשמנחה באה חמץ, פירוש הדבר, פירוש הדבר שאנחנו יודעים בדיוק, בדיוק גמור, איפה אנחנו, מי אנחנו, מי אבינו, איפה עצמנו. אבל זה קורה אך ורק באופן אחד, רק בזמן שאנחנו לוקחים את זמן חירותנו ומתחילים ממוחרת השבת. זאת אומרת, מי כשנעשתה אותה שביתה, כשנתגלתה אותה חירות, מאז מתחילים לספור להביא את אותה גאולה, את אותה חירות, אל מה שנקרא עצמי, להביא אותה אל אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אל נתקעו דברי תורה וליבה. אל תקרא חירות אלא חרות, כתוב מקום אחד בחזר. אל תקרא חרות אלא חירות, כתוב מקום אחר בחזר. זמן חירותנו פירושו הזמן של מה שנקרא חרות על הלוחות. ההבדל שבין כתב כתוב לכתב חרות הוא שהכתב החרוט הוא מעצמו של הדבר שזה נכתב עליו. כתב כתוב פירושו שחור על גבי לבן, זה לא עצמו של הדבר. כאשר לוקחים את הדבר עצמו והופכים אותו לדבר כתוב, זה נקרא חרוט. חרוט פירושו שהכתב הזה הוא חלק מעצמה של האבן. האבן והכתב הם אחד, זה נקרא חרוט. כל כתב כתוב בדיו שחור על גבי לבן, אז הכתב מובא ממקום אחר, והדבר שעליו נכתב הוא אחד והכתב הוא דבר שני, אפשר להפריד אותם. זה כאן הכתב הוא איננו עצם. זמן חירותנו פירושו, פירוש המילים, זמן חירותנו פירושו הזמן שבו קיבלנו את העצם, את עצמיות הדעת שהיא אצלנו, בנו היא חרותה. אבל הדבר הזה הרי הוא אפשרי רק על ידי הוספרתם לכם עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, ואז מגיעים מזמן חירותנו עד חרות על הלוחות. אז כשזה חרות על הלוחות, אז הדעת נהיית עצם, אז הדעת ובר הדעת נהיים אחד. זאת נקראת דעת, זאת נקראת דעת עצמי. בהרבה הרבה מקומות בתורה שבכתב, כל ספר משלה נכתב על זה, כמו שהגר"א מפרש, להשוות את התורה לבת זוגו של אדם. כל מגילת שיר השירים אומרת את זה, ספר משלי כולו אומר את זה. חילך לאישה זרה מחק נוכריה. כל מיני דעות אחרות, הם אינם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת תיקרא אישה כי מאיש לוקה כזה. זה יום חתונתו, זה יום שמחת ליבו, זה זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. זאת הדעת שהיא דעתנו, זאת הדעת שהיא עצמנו, עצם מעצמי ובשר מבשרי, זאת הדעת שהיא עצמנו. והדעת הזאת היא חרותה בנו, והיא חירותנו.